מקור ראשון, הסקטים.
לאן הולך המשבר על רפיח? מה הסיפור עם חוק הגיוס? ומי רוצה את תשובו של הנשיא דונלד טראמפ? שלום וברוכים הבאים לנאמנים למקור, הסקט הבית של מקור ראשון. אני אלחנן שפייזר ואיתי באולפן היום, הודעה קריש חזוני, גילון דוקוב ושלמה פיטרקובסקי. יאללה מתחילים. אוקיי, חברים, אז השבוע נמשך המשבר עם ארצות הברית, ואתם יודעים מה זה אומר, עוד תירוץ לדבר על אמריקה.
יהיו חסרים לנו תירוצים.
גילון, הבוקר עלה לאתר תרגום של כתבה מוושינגטון פוסט, שבה דווח על ההסכם, השיחות בין יואב גלנט ללויד אוסטין, שר ההגנה האמריקאי, שבו בעצם נכתב שאוסטין שוב התעקש שישראל צריכה להימנע מהתקפה ברפיח, ולפנות לאלטרנטיבות לטפל בבעיה, ואז נמסר בשם גורם ביטחוני בכיר בארצות הברית, כי מתברר שגם הם עושים את זה, פסקה אחרי, שבשיחות לא הוצאו אלטרנטיבות, רק אמרו להם, אל תתקפו ויש אלטרנטיבות.
הבוקר סיפר לי מישהו שאלה כתבה על האתר מקור ראשון בנושא ארצות הברית, שכשהוא קורא חומרים ארצות הברית, הוא קורא על זה, למשל, שיואב גלנט, שהוא אחד ממתנגדיו הגדולים של נתניהו, שחבר בכלל במפלגה אחרת, אומר ש... אז נכון, זה לא היה שם בכתבה הזו שתרגמת, אבל אתה אומר לעצמך, כן, הם שם בארצות הברית, חיים קצת בעולם אחר, עולם משלהם. הם לא רואים את הדברים שאנחנו רואים, מה לעשות? פשוט הם לא רואים את זה.
עוד היה... יש איזושהי טענה בעקבות הסיפור הגדול של השבוע, בוא נגיד, זה ההצבעה באום. כן, שבעצם קרה להפסקת אש חד צדדית של ישראל בעזה, שלא קרחה אותה בשחרור כל החטופים מידי חמאס, שארצות הברית לא הטילה עליה וטו, אלא נמנעה. וככה האמריקאים בעצם מנסים לטעון, הגישה שלנו לא השתנתה. כאילו, למרות שאנחנו נמנענו מההצבעה הזאת, אנחנו עדיין באותו מקום בדיוק, אנחנו מגנים על ישראל, אנחנו זה. איך אפשר להתייחס לזה כשאנחנו רואים מול העיניים? שהגישה שלהם משתנה לכאורה.
כפי שאנחנו מציינים פה מדי שבוע, ארצות הברית נמצאת בשנת בחירות. חד משמעית היה שינוי גישה השבוע, כי זו פעם ראשונה מאז הטבח בשבעה באוקטובר, הצליחה לעבור במועצת הביטחון, הצעה שקראה לישראל להפסיק את האש. עכשיו, זה נכון שבאותה פסקה היה כתוב ש-and also קוראים לשחרור כל החטופים, אבל עברה פה החלטה להפסקת האש. עכשיו, לא רק שארצות הברית רק התנגדה ולא נמנעה, זאת אומרת, לא הטילה וטו, אלא שהשגרירה תומאס גרינפילד אמרה, אנחנו נמנענו מכיוון שההצעה לא כוללת גינוי לחמאס. אבל אם היה פה גינוי לחמאס, אז יכול להיות שאפינו היינו מצביעים בעד. זאת אומרת שחד משמעית יש פה תמיכה אמריקאית, במהלך, אם האמריקאים מצהירים, או לפחות הצהירו עד לא מזמן, שהם מבינים ואפילו תומכים בעניין של מיטוט כוחה צבאי של חמאס, אז עכשיו יש פה חד משמעית שינוי גישה, לכן גם התגובה של נתניהו, שנמנע לשלוח את המשלחת, למרות באמת התקשורת הישראלית על כל שלל מטיפיה, שאמרו שזה בכלל פוליטיקה קטנה, ושזה הוא יוצר את המשבר, ושזה הוא, זה ממש, זאת אומרת, הנה המציאות, המציאות היא, חטפנו מתקפה שלא נודע כמעט כמוה בתולדות הדמוקרטיות המערביות בעידן המודרני. יצאנו למלחמה כדי להסיר מעלינו את האיום הזה, וכדי להחזיר את החטופים שלנו שעדיין נמצאים שם. במהלך המלחמה הזאת אפשרנו הכנסה מטורפת בכמותה של סיוע הומניטרי, באמת, באוויר בים וביבשה. נעשו מאמצי על שלא לפגוע באוכלוסייה. נכון, נפגעה אוכלוסייה, כי בסופו של דבר, כשאתה נכנס לשטח כזה, אבל ישראל נלחמת את כל המלחמה הזאת.
כל מה שאת אומרת, ועדיין לדעתי, את מה שנקרא הנרטיב הזה, לי אי אפשר לשמוע אותו באנגלית, אלא אם כן אתה שומע באמת מרואיינים מהימין הישראלי. זאת אומרת, מי שקורא אתרי החדשות בחול, לא ישמע את הנרטיב הזה, כולל אתרי החדשות הישראלים באנגלית, לא ישמע את הנרטיב הזה. זה נרטיב שאפשר לשמוע אותו רק בעברית, בעצם. או ש, כמו שאמרתי, דוברי עידית שמתראיינים. זאת אומרת, זה לא נשמע. הכל הזה לא, מה לעשות? הוא לא נשמע.
כי, אז מה אתה אומר בעצם?
לא, אני אומר שאנחנו נמצאים במצב שבו כמו שאמרתי, החוויה שלנו, של המלחמה הזאת, שונה מהותית, כאילו, הגישה האמריקאית השתנתה בין השאר, כי הם חווים את הסיפור הזה אחרת לגמרי. מבחינתם, כאילו, היה פעם, לפני איזה 5 חודשים, היה איזה אירוע מאוד נוראי, מאוד קשה, מאוד זה. מאז עברו 5 חודשים, היום יש אירוע אחר, היום יש אירוע של אנשים מאוד מסכנים בעזה. והמצב הזה, כאילו...
אבל אתה מבין שזה... העניין הוא, בסופו של דבר גם, איך התגובה, אתה יודע, שלבוע שעבר רון דרמר, של תקשורת ישראלית הוא לא מתראיין בכלל לדעתי, לתקשורת אמריקאית אולי לפוקס, ככה די במסורה, אבל אין ספק שהוא האיש הכי קרוב לנתניהו בחודשים האחרונים, הוא אחד לפחות המאוד מאוד קרובים אליו. התראיין לפודקאסט באנגלית, למעלה משעה של ראיון, אני חושבת שבאמת זה היה מאוד מעניין, כי אתה שומע שם בעצם מה נאמר. עכשיו, הוא אמר, האנשים היחידים שיכולים לעצור את המבצע ברפיח, הם הישראלים. והוא אומר, כרגע, כמו שאני קורא את המפה, הוא אומר, דרמר לפני שבוע, לא יודעת אם זה השתנה מלפני שבוע לעכשיו, מרבית, הרוב המוחלט של הישראלים, מבינים שבלי רפיח אי אפשר יהיה למוטט את כוחו הצבאי של חמאס, כי יש שם עדיין גדודים, ולכן הוא עדיין, יש לו יכולות צבאיות, ומבינים שבלי למוטט כוחו הצבאי של חמאס, האיום שלו, לא יסור מעל ישראל, ולכן הוא משתמש שם בכמה ביטויים מאוד יפים, כמו למשל הוא אמר, זה נגע בעצב הקיומי, בעצב הקיום של העם היהודי. והוא אומר, ואולי כמו שאתה אומר, אף אחד אחר לא מבין את זה, אבל יהודים, אגב, גם הרבה יהודים בארצות הברית, לא כולם, חבל אולי שצ'ק שומר קצת העצב שלו זז הצידה, אבל הישראלים מאוד מבינים את העניין הקיומי שיש פה, והוא אומר, מי שיכול לעצור פעולה ברפיח זה רק הישראלים. אם... זאת אומרת, הוא לא אמר את המשך המשפט, אבל בסופו של דבר הוא אומר, אם תהיה תנועת נגד בתוך ישראל שתגיד, טוב, הגזמנו מספיק, מה נתניהו עושה שטויות, בעצם זה לא מה שצריך לעשות, אז לא יהיה מבצע ברפיח. אגב, בינתיים לא קורה מבצע ברפיח, גם זה עניין.
בינתיים יש קבוצה בישראל שפועלת אחרת. היא פועלת בצורה של לגרום לזה שלא יהיה, לא על ידי שכנוע הישראלים, כי שכנוע הישראלים זה משהו שמאוד קשה, אלא על ידי יצירת הכפייה הזאת מבחוץ. זאת אומרת, ברור שיש קבוצה ישראלית שפועלת כדי שהאמריקאים, כדי שעוד מדינות נוספות, כדי שאירופה תלחץ על ישראל שלא תפעל.
ברור.
שלמה, תכנס לשיחה, מה דעתך על רפיח?
האמת שעל רפיח, אתה יודע, דעתי דעתם של רוב הישראלים שצריך להיכנס לרפיח, אבל אני אגיד משהו על האמריקאים ועל האירוע.
כן.
בשם הנרי קיסינג'ר מקובלת הקלישאה של ישראל אין מדיניות חוץ, רק מדיניות פנים. אני חושב שאנחנו צריכים להבין שגם לאמריקאים יש מדיניות פנים. זאת אומרת, צריך לומר, האגף השמאלי במפלגה הדמוקרטית, שכאילו לא הרגשנו את קיומו בחודש וחצי הראשונים של המלחמה, לא התעדה לשום מקום. ויש עכשיו פריימריז דמוקרטיים, ויש אחרי זה בחירות. ויש פה כל מיני דברים שעומדים על הכף, כמו השאלה מי יהיו המועמדים הדמוקרטיים לסנאט ולבית הנבחרים בכל מיני מדינות ומקומות, וכל מיני לחצים שבפניהם עומדים האנשים שקרובים לביידן. צריך להגיד בהקשר הזה משהו שלפי דעתי, אני חושב שהרבה ישראלים מפספסים אותו, כתוצאה מההתרגשות מהדברים שביידן אמר למדינת ישראל בשבועות ואולי אפילו בחודשים הראשונים של המלחמה הזאת. אם מדינת ישראל צריכה לבחור אדם שטוב לה או פחות טוב לה בין ביידן לטראמפ, אז התחרות פה היא תחרות מורכבת, ואני בכלל לא בטוח שטראמפ מנצח. זאת אומרת, אני חושב שמבחינת הקשר הנפשי האישי למדינת ישראל, אין ספק שביידן סוחב על הגב שלו הרבה מאוד מטען של רצון אמיתי וכן לעזור למדינת ישראל. לפעמים קצת פטרונות אמריקאית מקובלת של אני יודע יותר טוב מישראל מה עוזר לה, אבל באמת עם המון רצון. אבל אם אנחנו שואלים את עצמנו...
אגב, טראמפ אמר במפורש ברעיון שלו השבוע על ישראל היום, הסביר לנו מה טוב לנו, אז כאילו פטרונות גם יש שם.
כן, אז אני אומר, אז פטרונות יש לכל הצדדים. אבל אני אגיד שאם אנחנו שואלים, שאנחנו לא בוחרים באמת הרי בין ביידן האיש לטראמפ האיש, אלא אנחנו לא בוחרים בכלל, אבל אזרחי ארצות הברית
יבחרו
בין ממשל ביידן לממשל טראמפ. ופה צריך לומר שיש פער מאוד גדול, כי האנשים שיסבבו את טראמפ בכל מקרה שהוא, כי הרי לטראמפ אין כברת אישית שלו, זה המפלגה הרפובליקנית וכל מיני פעילים וכל מיני אנשים שהם אולי סביבו, אבל הם נגיד במעגלים קונצנטריים כאלה, זאת אומרת הם מעגלים מתרחבים, הם ודאי הרבה יותר פרו העמדה הישראלית היום מאשר כל הסביבה שמסביב לביידן. צריך לזכור שהמפלגה הדמוקרטית היא אותה מפלגה דמוקרטית שבחרה פעמיים באובמה אך לפני עשור ומשהו, או קצת יותר מעשור. זה מפלגה שהצד, האגף השמאלי שלה, הולך ומקצין, לא הפסיק להקצין, ומבחינתם ישראל עדיין נשארה המעצמה הקולוניאליסטית שתקועה באמצע המזרח התיכון. איך שלא נסובב את זה, וכמה שלא יהיה נורא טבח השביעי באוקטובר.
אני חושבת ש... אבל אולי בהמשך גם מה שגדעון אמר. נגיד למשל, למשל נושא החטופים. הרי החוסר הווטו האמריקאי השבוע הפקיר את החטופים. וגם אם, זאת אומרת, באותו לילה הגיעה תשובתו השלילית הרשמית של חמאס. גם אם גורמים ישראלים מדליפים שזה לא קשור, כי בעצם זה כבר יומיים קודם, כבר ידענו שזה מה שהולך להגיע, ברור שיש פה קשר. זאת אומרת, האמירה הזאת, הצבא הזאת של מועצת הביטחון, ושאפשר להגיע להפסקת אש בלי לשחרר חטופים, היא הביאה לצהלה גדולה אצל חמאס, וכמובן שהיא גם ודאי וודאי לא עזרה למסע ומתן, ולא קידמה אותו. עכשיו, בסופו של דבר, השאלה אז איך המיינסטרים הישראלי מסתכל על זה. כי אתה רואה שהאם הגל הזה של נתניהו יכול להשיג עסקה, אבל הוא לא רוצה, תופס תאוצה, או לא? זאת אומרת, כי בסופו של דבר זה, הרי זה שקר. זאת אומרת, אין היום, גם אם, אני לא יודעת, גם אם זהבה גלאון הייתה היום ראשת הממשלה, זה לא אומר שהיה הסכם. זאת אומרת, יש פה איזשהו ככה שקר גדול מסביב לכל העניין הזה, ולכן אני כן חושבת ש... זאת אומרת, אולי אני לא צריכתי לרדת לסוף דעתך מקודם. זאת אומרת שיש מאוד מאוד חשוב, כן, המיינסטרים הישראלי, ועד כמה הוא איתן בדעתו, ועד כמה הוא מבין שאנחנו נלחמים פה מלחמה קיומית, ועד כמה הוא מבין שבסדר, גם עם ה... הנה, אני אחזור עוד פעם לדרמר. דרמר אמר, אנחנו מאוד מאוד נשמח שארצות הברית תצעד לצידנו עד הניצחון. אבל אם לא, אנחנו נשיג אותו בכל זאת, כי אין לנו ברירה אחרת. הוא גם אמר, אני חושב שזה גם ניצחון שלה, גם כי הייתה שותפה לו, גם כי הייתה חלק מנה, גם כי זה חשוב לה, גם כי זה אינטרס שלה, גם כי אם היא רוצה לשמור על המעמד האזורי שלה, ארצות הברית חייבת שישראל תנצח באירוע הזה, וישראל צריכה להיכנס לרפיח כדי לנצח, ישראל לא צריך... ככה, הליטופים האמריקנים לעזה זה לא מה שמחזק את מעמדה באזור, ואפילו להפך. אבל מאוד חשוב, בסופו של דבר, שלא נאבד, אנחנו את הבסיס שעליו אנחנו עומדים, את הבסיס היציב, חמישה חודשים, חמישה וחצי חודשים אחרי הטבח הזה.
אני אסביר את נקודת סוף דעתי, שאולי באמת לא הובהרה מספיק, או בכלל. הנקודה מבחינתי היא, בעצם למה כרגע, למרות שברור לי שזה מלחיץ לא מעט ישראלים, זה הזמן שבו ישראל צריכה טיפה להתעלם מארצות הברית ומהעולם. כי יש משהו שהם לא קולטים, ואולי גם לא מסוגלים לקלוט. וכמו שאת אמרת, אולי מקלטו אותו בסוף כשישראל תנצח. זאת אומרת, יש שלב שבו, לא יודע מה, במשלים, לא יודע מה, ילד צריך לעשות משהו שהוא מאמין בו, כי ההורים שלו לא יכולים לראות איזשהו משהו. או אם רוצים להפך, או הורה שעושה משהו, למרות שהילד חושב אחרת, כי הוא לא מסוגל לראות. יש משהו שארצות הברית והאמריקאים, עם כל הרגש החם ששלמה דיבר עליו וכל הדברים האלה, יש משהו שהם כרגע לא מסוגלים לראות, שזה לא שאנחנו הולכים בניגוד לדעתם, בסופו של דבר זה יותר נכון להם, הם פשוט אנחנו צריכים להבין, אנחנו הולכים פה למהלך, כמו שאמרת, המיינסטרים הישראלי, ברור לו מה צריך לעשות, זה יותר מאשר המיינסטרים, זה כאילו למעט קצוות מאוד קיצוניים, לעם בישראל ברור מה צריך לקרות פה, ולכן את הוודאות הזאת אנחנו צריכים לשמור עליה, וללכת ולהבין שאנחנו לא נצליח למכור אותה לעולם, ובטח שלא נצליח למכור אותה לאמריקאים, למרות שהם לכאורה שותפינו וידידינו, או לא לכאורה שותפינו וידידינו, והמעצמה שמלווה אותנו. יש שלבים שבו אתה צריך להגיד, אם זה אני כן הולך לבד, כי יש פה צדקת דרך מאוד ברורה, אפשר להבין למה הם לא יכולים לסוגלים להבין את זה. יש דברים שהם לא הצליחו להבין. אתה לא, גם כאילו, משאירו, כן, לא, עוד הסברה, עוד זה. ההסברה שתעלה היא כאילו תהיה איזשהו מין קול יחיד מול מקהלות שלמות. ולכן זה לא יעבוד, צריך ללכת עם הדבר הזה, שהוא מה שנכון במדינת ישראל, ולהבין שאת זה האמריקאים לא מסוגלים להבין.
כן, אולי כן, אבל גד יותר קשה כלפי אלה שבכל זאת גורמים להם, מביאים להם איזשהו נרטיב אחר. טוב,
לצערי, בהקשר הזה אנחנו נמצאים
לא, אבל אני חושבת שזה המקום שאנחנו נמצאים בו. ראינו את השער של האקונומיסט שבוע שעבר, עם דגל ישראל שמתנופנה, והכותרת זאת של ישראל אלון. אני לא חושבת, לפחות, לא עשיתי סקר, שמרבית תושבי ישראל ראו ואמרו, יואו, מה אנחנו עושים? אנחנו חייבים להפסיק את זה, מה אנחנו עושים? לא! כי לא, כי אין מה לעשות. אז בסדר, טוב, זו המציאות כרגע. ואיתה צריך, ללכת, כי אחרת באמת האיום הקיומי הוא...
אני רוצה שנייה לשאול תכלס, לפני שנעבור לנושאים הבאים וחשובים לא פחות, יש כאן חרדים לדבר עליהם, סתם, אנחנו לא נעשה ויכוחים בפרק הזה.
אנחנו אוהבים ויכוחים.
ויכוחים זה טוב. אני רוצה לשאול, היום יצא
ויכוח, בימים האחרונים יצאו... זה החיקוי שלי? לא, אז אתה צריך לעבוד על זה קצת, קצת יותר כזה.
צריך להכניס יותר נשמה לזה.
כן, יותר עצבים.
שישראל, עכשיו בוקר יצא דיווח, שישראל הבטיחה למצרים, שהיא לא הולכת להיכנס לרפיח לסוף הרמדאן בכל מקרה. ויש לנו כאן איזה מין הרגשה, לא משנה מתי, אף אחד מאיתנו לא יודע מתי ישראל תיכנס לרפיח ואם.
או מתי נגמר הרמדאן.
או מתי נגמר הרמדאן, אבל...
שמחזים על המולד של ניסן, מה זאת אומרת?
הדתיים יודעים.
נכון, בדיוק, מי שמשנה, כן.
אבל... יש משהו בכל הדיבורים על אנחנו ניכנס לרפיח, ודאי שאנחנו ניכנס לרפיח, עוד רגע, ממש תראו, עוד רגע, שממש הופכים מהכניסה הקרקעית לעזה במקור, שהייתה מין כזה, לא נכנסים, מה פתאום? זה לא חיילים שלנו בעיר.
ופתאום בום.
אתם מדברים, ופתאום כולם בפנים. הטענה הקלאסית של, בוא נקרא לזה, אנשי תקשורת שמרנים בטוויטר בשבוע האחרון, או איקס, אתם מתעקשים על טרמינולוגיה מדויקת, הייתה, בכל מקרה ישראל הולכת להיכנס לרפיח עד סוף הרמדאן, האום קרא להפסקת אש עד סוף הרמדאן, רבק, מה אתם הולכים ראש בראש איתם? תגידו, סבבה, אין בעיה, לא ניכנס לרפיח עד סוף הרמדאן, ואז תיכנסו לרפיח.
תראה, התוכניות הצבאיות של המטכ"ל לא פרוסות בפנינו, לא היינו בדיוני קבינט המלחמה, וגם לא בדיונים עם האמריקאים. עכשיו, אנחנו יכולים עכשיו כאילו להתפלמס בנושא הזה, אבל סבירות גבוהה שאנחנו מדברים שטויות, כאילו... כי קודם כל, בין גם לא להיכנס לרפיח לבין הפסקת אש, יש מרחק מאוד גדול מה שקורה בלחימה, יש לחימה מאוד משמעותית בשיפה, והישגים צבאיים מושגים. האם ממקומי פה בחדר ליד המיקרופון, אני חושבת שצריך לפעול יותר בעוצמה וצריך יותר להיכנס לרפיח? אני יכולה להגיד את זה, אבל זה נראה לי די כאילו, כאילו גם ימין וגם משמאל פה זה כזה חסר משמעות, בסדר, אז אנחנו כאילו...
לא, צריך להגיד שכל הדיוני אסטרטגיה האלה בטוויטר, הם קצת מביכים אותי, זאת אומרת, באמת יש גבול למידה שבה אזרחים ואפילו חיילים בדרגים נמוכים ובינוניים יכולים להביע עמדה אינטליגנטית בנושאים מהסוג הזה. זאת אומרת, הרבה פעמים אתה מדבר... ואתה פשוט אין לנו את כל המידע, זה לא, זה כאילו, זה קצת מביך לדבר על זה, זאת אומרת, בסדר, אז ישראל תכריז על הפסקת אש עד סוף, אנחנו יודעים מה המשמעות של זה, אנחנו יודעים איזה דברים, סתם אני אומר, אפילו, סתם אני אצייר לך דוגמה, נניח שעכשיו אנחנו יודעים ויש איזה מידע זהב על איזשהו מקום ברצועת עזה, נגיד סתם, המסדרון של דיר אל בלח, או כל מיני מקומות כאלה בתוך רצועת עזה, שאם עכשיו נעשה פעולה אפילו מאוד אגרסיבית, נשחרר, לא יודע מה, 3, 4, 5, 6 חטופים. אז מה, עכשיו בגלל שהכרזנו על הפסקת אש חד צדדית, בגלל שאנחנו רוצים לרצות את האמריקאים, אז לא נעשה את זה? עכשיו, אנחנו לא יודעים אם יש ידיעת, יכול להיות אגב שאין שום סיכוי לידיעת זהב כזאת, יכול להיות שאני סתם מפנטז, יכול להיות 1,000 דברים. אנחנו פשוט לא יודעים. אגב, אני אומר את זה כמו שאמרתי עוד כשהייתי באמצע המילואים וחזרתי מהצפון והגעתי לפה, ושאלתם אותי על מה שקורה בצפון, שאגב, זה עוד סיפור שנשאר פתוח, ואנחנו כאילו עכשיו לא מדברים עליו, אבל הוא הולך ומסלים ברמות שתכף לישראל לא תהיה ברירה, למרות שתמיד יש ברירה, זאת אומרת, תמיד אפשר פשוט להגיד שזה גשם, אבל בסוף, אני חושב, באמת אין משהו חכם להגיד על זה, זאת אומרת, אני חושב שכל הדיונים האסטרטגיים האלה בטוויטר הם במחילה מביכים. במחילה אגב מחברים טובים משני הצדדים שמנהלים אותם, ובשני הצדדים באמת אנשים טובים וראויים וחכמים, שגם מעלים טיעונים חכמים, רק חסרי תשתית עובדתית.
אני חושבת לך שקראתי בארץ טור של עקיבא אלדר, שבאמת היה הטקסט הכי מתנשא, מטומטם, וחסר כל היגיון שקראתי מזה הרבה זמן. כאילו, קראתי אותו, התחלתי אותו, אמרתי, אוקיי, אני הולכת להתעצבן.
מאז הפעם הקודמת שקראת.
כן, אני הולכת להתעצבן.
על מה הוא כתב?
ובאמצע, כאילו, אתה כבר, אתה פשוט צוחק.
ותשתפי את כולם, אני שצחקה.
הכותרת הייתה שצריך למנוע מישראל להשתתף באולימפיאדה. עכשיו, מה טוען מר אלדר?
כדי שלא נובח, כאילו.
מה טוען מר אלדר?
עברנו לפארה-אולימפי, לא?
כן, עכשיו אנחנו...
כל המילואימניקים, סליחה, כן.
כן, הומור שחור זה כאן. הוא אומר ש... שום דבר לא שכנע, הוא קורא לו משה מנתניה, אבל אפשר להגיד הבבון המצוי, כי זה מה שהוא מתכוון להגיד, שצריך להחליף את השלטון. כי הרגע, ברגע שיוחלף השלטון, באמת הכל פה יהיה נפלא. אפילו מחדל השבעה באוקטובר לא שכנע את הבבון, שצריך להחליף פה את השלטון, ואז הכל יהיה נפלא. אז אני פשוט, הוא מציע, הוא אומר, בוא אנחנו נגיד לאולימפיאדה, שישראל לא משתתפת באולימפיאדה, הקרובה, ובאמת זה לא נעים כל כך מהספורטאים שהתאמנו, זה לא יפה, כאילו, אתה יודע, בטח יש לו איזה בן של חברים או משהו, אז קצת לא נעים לו בכל זאת, אבל אין מה לעשות, אין מה לעשות, זה מה שיש, ואם אנחנו נגיד, אין אולימפיאדה עד שלא מחליפים את השלטון, אז הבבון נשתכנע, ויגיד, לא, 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 אולימפיאדה,
אולימפיאדה. בתור הבבון זה ממש מעליב. איזה חוסר
כאות.
אולימפיאדה, זה מה שמעניין אותו. מאלה היה מדבר איתי ליגת האלופות, היה מדבר איתי מונדיאל, אולימפיאדה, סיריוסלי, כאילו, השייטים, השייטים.
מונדיאל, אין עניין שצריך לשכנע שישראל לא תהיה חלק, אני לא
יודעת אם אפילו אתה, כן. לא, אני אגיד אבל באמת שזה חלק מאיזה פנטזיה שמאלנית שרצה איתנו כבר, לפי דעתי בערך מאז שנת 2017, לא, בערך מאז שנת 2017, מסתובבת איזושהי פנטזיה בקרב חוגים מסוימים בהוויה הישראלית, נגיד בגוש המרכז שמאל, הדבר שתוקע את החברה הישראלית, שמייצר את בעיותיה, שמסבך אותה בכל התסבכות וכו' וכו', זה בנימין נתניהו. ואם רק נוציא את בנימין נתניהו מהמשוואה, כל הכוכבים מסתדרו בשמיים, הופ, וכל בעיותיה של מדינת ישראל בשנייה אחת ייפטרו. עכשיו, אני רוצה להגיד משהו. אני רחוק
כולל להיות... שבעה באוקטובר, שהוא פשוט היה מחדל של ביבי, לא כן, היה פה איזה כן, כן. כוח חיצוני.
עכשיו, אני רוצה להגיד משהו. אני באמת ברמה האישית, היום עוד הרבה יותר מאשר לפני השבעה באוקטובר, רחוק מאוד מלהיות תומך של נתניהו. באמת, כל כך רחוק, באמת, ברמות, עברתי בעניין הזה באמת שינוי גדול. אבל צריך לומר ביושר, גם אם נתניהו נעלם מחיינו, עכשיו לעשור שנים, ממש נעלם מחיינו, לא רק מתאדם מלשכת ראש הממשלה, צריך להגיד, ניסינו שנה בלי נתניהו בלשכת ראש הממשלה, לא ראיתי שינויים גדולים, אבל אני אומר, גם אם נתניהו ממש מתאדם מחיינו, אנחנו נשארים עדיין עם בעיות מספיק בעיות, גם פנימיות וגם חיצוניות, שום דבר פה לא ייפטר. אגב, אני אגיד, אנשים שמאלנים כמו עקיבא אלדר, הנקודה היא שתמיד יש את התחושה הזאת שאתה, אם רק נוריד מישהו, אז הכל ייפטר. אף אחד לא חושב על האופציה שאם נוריד משהו, יבוא משהו גרוע יותר.
כן, לא,
חושבים את זה רק על עזה, אני חושב.
יעלם נתניהו, ויעלמו איתו כל מצביעיו, ויעלמו איתו כל תומכי באמת הימין, הכל ייעלם, נהיה מדינה ככל העמים, ואז גם חמאס יגיד, בעצם אתם בסדר, אז בואו תישארו, אולי לא תהיו באולימפיאדה, אבל אנחנו לא נצבח בכם.
כן, לא, אבל אני אגיד, זה קצת דומה לסיפור של סינואר, נו, של, לא, של נסראללה, ומי שהיה לפניו, אבס מוסאווי, שישראל חיסלה את אבס מוסאווי וקיבלה את נסראללה. בואו, אתם רוצים לחסל את נתניהו, אתם לא יודעים את מי תקבלו.
כותרת לפודקאסט, עדי, תרשמי את זה. חברים חייבים להמשיך הלאה, אנחנו הולכים לדבר על חוק הגיוס. טיוטה של החוק שלמה פורסמה לפני כמה ימים, וכל רעש גדול, נהי ובכי ומספה וצום וכל הדברים היפים האלה.
חוקים ירוקים יצאו לרבים.
וככה נשאלה שאלה מיד עם הפרסום של החוק, ואני לא חושב שהיא נשאלת פחות גם היום. אנחנו מקליטים ביום רביעי, המדינה צריכה להחזיר תשובה לבגץ, אני חושב עד סוף היום.
היום זה ממש.
האם החוק הזה באמת מטרתו לפתור משהו, והאם הוא יכול לפתור משהו לדעתך?
אני אגיד על זה שני דברים. אחד, מה שפורסם זה טיוטה של החלטת ממשלה, לא של החוק. זה הפרמטרים שהממשלה מחליטה שיהיו בחוק.
אוקיי.
בסופו של דבר מדובר בעוד ניסיון לדחות את רוע הגזרה של צו ביניים של בגץ, שיבלום את תקציב הישיבות. ספוילר, יהיה צו ביניים ותקציב הישיבות ייבלם לאיזושהי תקופה, אין שום דרך להימלט מזה. אבל הדבר היותר חשוב להגיד זה שצריך להפריד פה בין שלושה דברים שבאופן טבעי אנחנו עושים סלט ביניהם כי הם כולם קשורים לגיוס, אבל אחד זה השאלה מה ייכתב בחוק ואיזה מין חוק זה יהיה, כי שאלת השאלות זה שכשאתה מדבר עם נציגים חרדים, הם עדיין חיים בתחושה שהמטרה של החוק זה להמשיך לעבוד על הפריץ. זאת אומרת, להמשיך לספר שאנחנו עושים משהו בשביל לגייס, זאת אומרת, איך גם נספר שאנחנו עושים משהו בשביל לגייס חרדים וגם לא נגייס חרדים. שברור שעד השביעי באוקטובר זאת הייתה המטרה של כל הצדדים בעניין הזה. אגב, במובן מסוים, כולל אנשי גנץ ולפיד. המטרה הייתה, איך נספר, נגיד אצל לפיד, זה היה יותר איך נספר לעצמנו שאנחנו עושים משהו, אצל גנץ וימינה, למצביעים שלנו, לעצמנו, ואצל גנץ וימינה זה היה באמת, איך נרבע את המעגל הזה שאנחנו גם יודעים שלא נגייס חרדים, וגם נעשה חוק שאיכשהו יעבור את בגץ. וזה משימה אחת. עכשיו, אני לא נגד המשימה הזאת, כי בסוף איכשהו צריך לנהל את הקואליציה והכל סבבה. אבל צריך לומר ביושר, הסיפור של גיוס חרדים יצא מזמן משאלת החוק, ומאיזושהי מלחמה בין המערכת הפוליטית לבין בגץ. כל מי שרואה את הסנטימנט הציבורי, ושומע חברי כנסת בהרבה מפלגות וכולי, מבין שהסיפור הזה מאוד מאוד השתנה, ותדברו עם אנשים, ובסוף, בסוף, בסוף, ממשלת ישראל...
אני חושבת שגם בפודקאסט הזה היה סנטימנט מאוד סוער.
כן, לא, אבל...
שהביע את המציאות.
כן, כן. אבל אני אומר... אני אומר, בסוף, 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 השאלה היא, מה אנחנו רוצים גם שיקרה? כי חוקים לא משנים מציאות. אבל ממשלה שפועלת יכולה לשנות מציאות, היא רק צריכה לרצות לשנות אותה. אם ממשלת ישראל, עכשיו אני אגיד ביושר, צריך לומר את זה, אם ממשלת ישראל לא תרצה לעשות שינוי בתחום הזה, היא לא תהיה. זאת המציאות. זה יהיה יכול שזה ייקח עוד חודש, עוד חודשיים, עוד שלושה, עוד ארבע. עכשיו, היא לא תהיה בגלל שבסוף, בסוף, בסוף, זה חוזר חזרה לאנשים שהם לב המיינסטרים של
שלום, אם מרשה לי שיפה לעשות צדר בדבריך.
לא, 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 ואני, אבל אני כן רוצה להגיד משהו, כי בסוף, אתה יודע, יש את, צריך לחזור לבסיס של ממשלת הימין על מלא, נכון? יש תמיד דיבור הזה על ממשלת הימין על מלא שקמה פה לפני איזה שנה ומשהו. וממשלת הימין על מלא הזה היא באמת לא ממשלת ימין על מלא, אלא היא ממשלת קואליציית נתניהו. שקואליציית נתניהו היא קואליציה של כמה גורמים, שהדבר שהיה משותף להם זה שהם הצליחו לגרום לזה שהאינטרסים שלהם פחות או יותר התלכדו. ואז החרדים נתנו לימנים את התמיכה שלהם בכל מה שקשור לידה ושומרון ולרפורמה המשפטית. הימנים נתנו לחרדים שקט, או לפחות הבטיחו לתת להם שקט, בסוגיית הגיוס, והמון כסף, המון המון כסף. אנחנו מדברים על, בטווח של מעט זמן, תקציב הישיבות כמעט הוכפל, בסדר? נשים את זה על השולחן. וכל החבורה הזאת נתנה לאנשי הליכוד גב מאוד חזק להמשך שלטון נתניהו, על אף כל התסבוכות שנמצאות ברקע. הקואליציה הזאת נמצאת במשבר אמיתי, לא במשבר מדומה. כי המחשבה שמצביעי הליכוד ומצביעי בן גביר וסמוטריץ' יסכימו לדיל, לאפשר לדיל הזה להימשך, היא מחשבה נאיבית, זה הכל.
אז אני שנייה רגע, אחזור לתחילת דבריך. אמרת שבעצם יש פה שלושה דברים. יש פה דבר אחד שהוא החוק. החוק שלא יגייס ולו חרדי אחד, וכולם יודעים את זה. כולל מי שיכול, מי שעוקב בטוויטר או בטלגרם שלנו, הבאתי שם את היועצת של גנץ לעני גיוס שאומרת שם, תקשיבו, החוק לא יגייס שום דבר. רגע, שנייה. נושא שני שיש, הוא שאלת התקציבים לישיבות החרדיות, שזה כנראה בעצם מה שעומד כרגע על הפרק, האם יצאו לתקציבים, אתה אומר, כנראה יקרה, וואלה, כנראה לא יודע, לא מפריע ליותר מדי אנשים, בסדר. ויש את הנושא השלישי, שהוא הנושא שרוב האנשים מעסיק אותם, מה הסיכוי שאשכרה יהיה גיוס? ואתה אומר, כל עוד העיסוק הוא בחוק ובתקציבים, בעצם לא יהיה עיסוק בגיוס, כי זה לא מעניין אף אחד. כי ברגע שאפשר לריב על החוק, ואפשר לריב על התקציבים, לא נשאר, זאת אומרת, אז כבר לא נשאר מספיק קשב בשביל לעסוק בשאלה, האם באמת יובילו מהלך, כי מכיוון שבשיח הציבורי, האם יובילו מהלך לגיוס, מכיוון שבשיח הציבורי תקוע כולו בשאלת החוק, שלא הגיע סף אחד, בשאלת תקציבים, שאולי יש עניין באמת לעשות שמה קיצוץ, לעשות שמה שינוי, סבבה, אבל בסוף, מכל הדברים האלה, הגיוס עצמו, שהוא בעצם דורש פעולה לגמרי אחרת, לא עומד להתרחש, כי זה הנושא השלישי, הלא מדובר, הלא נעשה, שהוא כאילו המטרה של הכל, אבל בסוף הוא נמצא הצידה, הוא זז הצידה, בית המשפט לא יועיל לו, החקיקה לא תועיל לו, אלא רק עשייה בפועל, ואת זה בעצם אף אחד לא לוקח על עצמו.
זה אין לו אף אבא בממשלה הזאת, זאת הבעיה. אין אף אבא בממשלה הזאת שמוכן לקחת על עצמו.
או מחוץ לה. אף אחד לא רוצה לדבר על השאלה, בואו חבר'ה, בואו נתעסק בשאלה איך אנחנו אשכרה מגייסים אותם.
צריך להגיד, ממשלה היא גוף מאוד חזק, ולצעדי מדיניות יש הרבה כוח. חוק הוא רק צעד מדיניות אחד מהרבה שאפשר לעשות. אבל, ושוב, וחוקים באופן כללי, אם הם לא מגובים בעוד צעדי מדיניות יחד איתם, המציאות היא שהם משנים מעט מאוד. סתם, הדוגמה הכי קלאסית היא חוק טל. אני פשוט עכשיו, אחרי הרבה עיסוק בנושא הזה לטובת מוסף יומן שלנו, מי שירצה יקרא שם.
בסוף השבוע, הסבר מעמיק על כל נושא חוק הגיוס, אני גם מצפה לקרוא, כן.
מדינת ישראל בשנת 2002 חוקקה את חוק טל, שמטרתו הייתה באמת מעצבי החוק ובראשם ועדת השופט טל, נגיד רובם, רוב מעצבי החוק, להוציא החרדים שהבינו שהם בעצם עובדים על כולם בעיניים, הם באמת חשבו שהחוק הזה ייתן כלים מאוד חזקים לממשלה לפעול להגברת גיוס חרדים. אבל מה הבעיה? החוק נתן לממשלה כלים, הוא לא הבטיח שהממשלה תשתמש בהם. ואז מה קרה? סתם דוגמה, החוק דיבר על שירות לאומי אזרחי.
הייתה ירידה בגיוס.
אני לא יודע אם ירידה, אבל לא היה שום עלייה בגיוס, בסדר? שום עלייה. סתם, דוגמה, החוק בעצם חייב את הממשלה לייצר מנגנון של שירות לאומי אזרחי, שירות אזרחי לאומי לחרדים. כמה שנים מאז שהחוק חוקק ועד שזה קרה? 7 או 8, אני לא זוכר בדיוק. זאת אומרת, בהתחלה מה היו עושים כל החרדים? היו באים בגיל 22 ללשכת גיוס, ואומרים, אנחנו רוצים להתגייס לשירות אזרחי לאומי. אז צהל היה אומר, טוב, אבל אין שירות אזרחי לאומי, קחו פטור. ככה זה עבד, בחיי. מי שלא מאמין לי שאלך לבדוק.
אבל אולי האבא הזה שגדעון מחפש, זה בדיוק התפקיד הציבורי של, למשל, עיתון כמו מקור ראשון, שכן, פתח בקמפיין כאילו בעניין הזה, ומביא אנשים אבל רציניים, שמציעים הצעות רציניות, שאתה יודע, אנשים שיש להם עבר צבאי, אנשים שיש להם עבר חרדי, אנשים שמאוד מאוד מנסים לפתור פתרונות. וכן, אבל נכון שאין לו אבא בממשלה הנוכחית, אבל...
אני אגיד לך למה אין לו אבא, בעיניי, מכיוון שהוא לא משתלם פוליטית. זאת אומרת, אם כשיהיה לזה אבא, זה יהיה אבא שיעצבן את החרדים, כי בסוף הוא כן יוביל לגיוס, וזה יהיה אבא שיעצבן את החילונים הדתיים הלאומיים, כי בסוף הוא גם ייתן פטורים, והוא גם יוותר, והוא גם יסדר, והוא, כמו שנדמה לי שלמה כתב אמר שלו, יסדר לבחור חרדי שיתגייס לקרבי, פתאום יקבל הטבות פה, ודברים שם, ושירות מקוצר, ולא יודע מה, ובסוף כולם יחסו עליו, כולם יתעצבנו עליו, ואז הוא אומר לעצמו, לצורך העניין, האבא הפוליטי הפוטנציאלי, אומר לעצמו, אז למה לי? זאת אומרת, כאילו, מה?
אני לא יודע, גדעון, אבל אני אומר לך
בכנות... זה גם ניואנסים בתוך הציונות הדתית, אתה רואה שתופיר סופר, שהוא כן דורש...
אני אומר לך בכנות, הפוליטיקאי הדתי-לאומי, שאני אתרשם ברצינות שזה... אתה אומר, לא הפוליטיקאי הדתי-לאומי. הפוליטיקאי שאני אתרשם ברצינות, לא הדתי-לאומי, הפוליטיקאי שאני אתרשם ברצינות, שלא רוצה לעשות מסחרה על הגב של החרדים ולקושש על גבם קולות, אלא באמת רוצה לפעול בנושא הזה של גיוס, יקבל את קולי בבחירות הבאות. אני מניח את זה כאן על השולחן, ואני אומר לך שאני לא היחיד בזה.
עוד היה?
אני חושב שהסיבה שתהיה היחיד בזה, היא שרוב האנשים לא בוחנים לסיפור הזה ברצינות, אלא שומעים את הקולות הרמים מסביב, והיא בעיקר ישמעו את הקולות שמה, וזה לא מספיק, והוא לא עושה זה, והוא לא עושה זה, הקולות שבעצם ישדרו, שזה יהיה בעצם רוב הקול שישמע, ולכן אומר עצמו האדם, הפוליטיקאי הממוצע, אם אני מסתכל על זה, בוא, ללכת לסיפור הזה, להיכנס לביצה, אני אקבל איזה כמה מעמיקים כמו שלמה, וזהו.
אני חושבת שכבר עכשיו חברי הכנסת של מפלגת התנועות הדתית משנים לפחות רטוריקה, כי הם מבינים שהם לא מסונכרנים עם הציבור שלהם.
רטוריקה, וזהו. והם לא יעשו כלום. הם לא יעשו כלום.
ובכוח מרכז ימין הזה שצפוי אולי לעלות, אולי בבחירות הבאות, אין ספק שזה יהיה נושא מרכזי.
אמן. אני באמת, כאילו, בעיניי, מהלך כזה הוא מהלך סופר חשוב. אני חושב שההירתמות של מקור ראשון לסיפור הזה היא מאוד משמעותית. שוב, אני לא יודעת כמה זה משפיע, אבל באמת אני חושב שהקו שמובל פה, של באמת החיפוש אחרי פתרונות פרקטיים ולא אחרי מריבה, הוא קו מאוד נכון, ואני באמת מקווה שיהיה משאיר עם את הכפפה. אני אשמח לעזור. אבל אני כרגע באמת, לצערי, מהשיח שאני רואה, אני מאוד סקפטי.
אז מי ירים כפפה כזאת בכלל? סליחה, אני רוצה לעבור לנושא הבא, אבל לפני כן אני חייב לשאול. כל מה שתיארתם עכשיו זה נראה כמו הפסד פוליטי מכל הכיוונים. כאילו, כאילו, אם היינו ברומא העתיקה, הייתי אומר מולה, בוא נמלא דיקטטור, הוא יסדר לסיפור בשנה, ואז הוא ילך לחווה שלו.
אני רוצה להתחבר למה שאמרת עכשיו, לבוא נמלא דיקטטור.
כן, כן, אני בעד שיח דיקטטורים.
לא, אז אני רוצה להגיד שמדינת ישראל, ולא רק במדינת ישראל, בכל העולם המערבי, זה משהו שלא כל כך מדברים עליו, ייאוש מדמוקרטיה. וזה ייאוש שהולך וגובר בהרבה מדינות. צריך להסתכל על מדינות אחרות ולהבין. זאת אומרת, לא רק אצלנו המערכת הדמוקרטית בתת תפקוד, והמערכת הדמוקרטית שלנו בתת תפקוד, אבל זה לא רק אצלנו. האם זה דבר שצריך לשמח אנשים שמאמינים בדמוקרטיה, נגיד כמוני? לא, אבל זה דבר שצריך לדעת שהוא באוויר, ואם נראה נגיד הגל הדמוקרטי השלישי מתחיל לסגת, אז
יש מאמר מעניין של רן בארץ באתר מידיים, אפשר לעשות פה פרסומת לאתר אחר.
שישים אותו באתר מקור ראשון.
כן. לא, הוא גם מפנה שם גם למאמר מעניין שלו מסוכות, שלפני סוכות שלפני הדווח, ובו הוא כותב, יש שם פשוט משפט שאומר, המודיעין יודע להביא מידע, הערכות שהמודיעין מספק הן מסוכנות. זה ממש משפט שמופיע שם, ואתה רואה אותו, וכאילו, קוראים את המאמר הזה, מי שיחפש, מאמר של רן בארץ, שעלה לאתר ברביעי לעשירי, וזה פשוט מפחיד לקרוא את זה. אבל באתר, במאמר שעליו אני מזכיר כאן, הוא באמת כאילו מראה את החימוש של המדינות הדיקטטוריות, לעומת חימוש של מדינות דמוקרטיות, ואומר, תקשיבו, פשוט, זה, אתה רואה היסטורית, מדינות דיקטטוריות יכולות להעלות את החימוש לצבא שלהם, בתקופת זמן קצרה, למדינות דמוקרטיות זה לוקח הרבה יותר זמן, בהחלט מפחיד. אגב, אבל יש...
אבל הדיקטטוריות הפסידו.
יש גם דיקטטורה בסגנון השמאל, שאומרת בעצם, בוא ניתן, אתה יודע, קרן ואקסנר סטייל, זאת אומרת, בוא ניתן את הכוח לפקידים, ואז הם יבילו. רק שזה אנחנו רואים שמוביל דווקא לדיקטטורה לא יעילה.
כן, גם, זאת אומרת, יש... אני מאוד מעט דמוקרטיה, אני מאוד... בעד גם הדמוקרטיה, לקחו אותה למחוזות של מהי דמוקרטיה מאוד עקומים, אבל אני חייבת להגיד שלפני כבר די הרבה שנים, בערך שש, משהו כזה, כשנתניהו ביקר בסינגפור, אז היה לו איזו שיחת אגב כזאת עם הכתבים, כזאת, אוף זה רקורד, לא לציטוט, שש שנים, אבל בשביל שני מאזיני הפודקאסט, אני אולי... שהוא אמר שם...
מיליונים, כן, סליחה, תמשיך.
הוא כזה סיפר מאוד מאוד בהתלהבות, אחרי מפגש עם ממשל סינגפור, ואמר שיש שם מאוד מאוד הסללה, זאת אומרת, מי שמיועד להיות עובד ציבור, אז מגיל מאוד צעיר, שולחים אותו על חשבון המדינה, אבל אוניברסיטאות מאוד יקרותיות, ואז יש ממשלה סינגפורית, שכולם מורכבת משרים מאוד משכילים, מאוד ככה, אנשי העולם, אנשים יודעים, אנשים, זה קצת עורר אצלו קנאה משום מה, והוא אמר, כאילו, אם היינו סינגפור, איזה מדינה הייתי בונה לכם, כאילו על ישראל. זאת אומרת שישראל לא הייתה נופלת בכוחה הכלכלי אולי מסינגפור, שזה משפט באמת שאסור לצטט, כי הנה הוא רוצה להיות דיקטטור, אבל כשלא מסתכלים על זה בעיניים קפלניסטיות, אתה מבין מה יש רוצה להגיד. הוא אומר, לולי באמת כל הרגליים, או מצטט משפט אחר שלו, שהוא אמר אך לפני שבועיים, הוא אמר ככה באיזה רגע של ייאוש, באיזה מסיבת עיתונאים שם בקריה, הוא אומר, כשאני אומר ערב טוב, אומרים לי אתה מעליב את הבוקר. כן, זאת אומרת, אין ספק שיש פה הרבה אנשים מוכשרים, שלולי כל מיני רגליים של אנשים שרוצים ככה לשים רגל פוליטית, המצב היה יכול להיות פה הרבה יותר טוב, אבל אנחנו מאוד בעד דמוקרטיה, מאוד בעד דמוקרטיה.
ועם האמירה הזו, בואו נפנה למקום שלא בעד דמוקרטיה, רוסיה. אמנם עברו כמה ימים מאז הפיגוע הנורא שהיה בפאתי מוסקבה בשבת, אבל בכל זאת אני חושב שהוא ראוי
אגב, הפיגוע שישיבת מועצת הביטחון השבוע, שבה לא הוטל הווטו, נפתחה כן. בדקה דומיה לזכר נרצחה הפיגוע, ואז אמר גלעד ארדן בצדק, חצי שנה כמעט מאז הטבח בישראל, לא גיניתם פה את הטבח הזה. אפילו חמאס, אתם לא קוראים לו ארגון טרור. זאת אומרת, יש פה באמת רוסיה, עם כל מעמדה הקשה, הנה מועצת הביטחון עומדת דקה דומיה לנרצחיה.
רוסיה היא חברה במועצת הביטחון.
זה נכון.
אבסורד לחלוטין. אני רוצה לדבר על זה רגע, זה חשוב לא רק כי כמה, 140 איש, אני חושב, נרצחו לפחות, אלא כי בדיווחים על הסיפור של דאש, באופן די עקבי, מפנים שם לחמאס, כאילו אומרים, קודם כל, ארגוני טרור, הרי כל אחד מהם רוצה יותר צומי 100 שנים, וכאילו חמאס עשו את הפיגועים האלה, ווואלה, כל השאר ארגונים כזה, אנחנו רוצים גם פיגוע שווה שכולם ידברו עליו, אבל גם ראיתי השבוע, אני חושב בקומנטרי, במגזין קומנטרי, שדיברו על זה, שאמרו, דאש רואה שבסוף חמאס עומדים להיכחד, וכל העולם המערבי מציל אותו, אז אומרים, וואלה, בוא נעשה פיגועים, ומישהו יציל אותנו מהשמדה, כי העולם המערבי אין לו בטן למלחמות. בכל מקרה, עוד היה, את חושבת שיש איזושהי חשיבות גיאופוליטית לסיפור הזה? את חושבת שיש כאן איזה, יש כאן פיגוע נוראי שדאש אפגניסטן מבצע? איך את רואה את הסיפור הזה?
אז אני חושבת שכבר מה שקטעתי את דבריך ונכנסתי, הדקה דומיה הזאת שמועצת הביטחון עמדה בשביל רוסיה, כבר יש לה איזושהי חשיבות, כי באמת רוסיה אמנם חברת קבע חשובה במועצת הביטחון, אבל הרבה ככה מעמדה העולמי לא פשוט, והנה זה הביא איזושהי אמפתיה כזו. יש, את אומרת, קשה לי, אני מודה לשים את האצבע כרגע, אבל בהחלט, בהחלט יכול להיות שכן. בוא נראה מה הם יעשו, מה יהיה מה תהיה התגובה הרוסית ונגד מי תופנה לפיגוע הזה. אגב, כבר עכשיו ראינו שם באמת, כאילו המומלץ לא לראות, לא לשמוע, לא, אבל מה שכוחות הביטחון הרוסים עושים למי שנחשדים כקשורים לפיגוע הזה, תקשיבו, סיוע מוניטרי לא יעזור פה.
שלמה, משהו להוסיף?
האמת היא שאני חושב שמה שצריך אבל להגיד בקשר לדאש זה שהפיגוע הזה אמנם נורא, אבל צריך לזכור שזה הפיגוע הראשון המשמעותי שאנחנו רואים מדאש מזה הרבה מאוד זמן. וזה צריך להזכיר לנו דבר אחד מאוד פשוט. וגם הפיגוע הזה על כל נוראותו ו-140 איש, זה 140 איש, זה לא 1400. וזה צריך להזכיר לנו דבר אחד מאוד מאוד פשוט. אין דומה טרור שיש לו מדינה לטרור שאין לו מדינה. דאש היה הרבה זמן טרור שיש לו מדינה, וכשהוא היה טרור שיש לו מדינה, הוא היה מאוד 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 מסוכן לכל העולם, וכשהוא טרור שאין לו מדינה, הוא מסוכן, מאוד מסוכן, אבל הרבה פחות מסוכן, מארגון הרבה פחות חזק ממנו כמו חמאס. וצריך להגיד, הדבר, טרור שיש לו מדינה, הוא טרור בליגה אחרת לגמרי. לדאש היום אין יכולת להוציא פיגוע חטיבתי. לחמאס בשביעי באוקטובר היה יכולת להוציא פיגוע חטיבתי. השאלה היא אם אפילו, נגיד, על הגבול בין חטיבתי לאוגדתי.
אתה יודע מה, אבל אני כן אגיד לזה, ואז האמריקאים לוקחים את זה ומשווים את מה שאנחנו עושים מול חמאס לעיראק ואפגניסטן, וגם ביידן ברגעים הכי תומכים שלו אמר, אבל כיצא של ידיד אני אומר לכם, אל תסתבכו כמו שאנחנו הסתבכנו בעיראק ואפגניסטן, אל תגיע לשם. ואז אתה אומר, אבל המרחק בין ארצות הברית לעיראק ואפגניסטן הוא לא כמו המרחק בין בארי לחאן יונס. וזה חלק מאוד משמעותי מהסיפור פה.
זה חלק משמעותי מהסיפור, אבל אני שוב אחזור לעניין הטרור שיש למדינה. כשאנחנו שואלים את עצמנו מה יהיה ביום שאחרי בעזה, אז הדבר שאנחנו צריכים, שוב, ואני לא, אני לא, אני כבר אפילו כתבתי על זה פה, אני רחוק, רחוק, רחוק מהקריאות לחזור לגוש קטיף וכו' וכו'. יש לזה גם מחירים שאנשים, לא יודע, משום מה, לא כל כך לוקחים בחשבון, אבל אני אומר, האלף, של כל הסדר ליום שאחרי בעזה, צריך להיות כזה שאומר, בתוך עזה לא יוכל להתקיים ארגון טרור שיש לו מדינה. אם עזה תהיה ארגון טרור שיש לו מדינה, במוקדם או במאוחר אנחנו נתמודד עם אותו אירוע.
אז לכאורה, זה מה שישראל מנסה לעשות עכשיו, לפרק את הכוח המדינתי שעמד מאחורי.
כן, אבל אסור, כי סיבות. טוב, אנחנו צריכים, רצים לקראת סיום, אנחנו נדבר על עוד כמה נושאים קצרים וללא ספק חשובים ביותר. דוקוב, אני אתחיל ממך. אתמול קרס גשר מרכזי בבולטימור, וישר מיהרו להאשים את המוסד, שזה פיגוע נקמה לחוסר תמיכה ישראל, בישראל. האם אתה היית מעורב? איפה אתה היית אתמול?
אני חושב. אתה יודע, יש פה יד השם שנוקמת באויבינו. סתם. האמת היא שאתה רואה את ה... את הסרטון של המצלמת אבטחה של איך הגשר פשוט כאילו גשר ענק וקורס.
חפיסת קלפים.
כן. האמת סתם, פשוט וידאו מטורף, כאילו, לא יודע, לחשוב שזה היה סתם איזושהי טעות או טעונה, זה כאילו, לא יודע, כאילו, אתה חייב לחפש שם איזושהי יד מכוונת, כאילו, מי שעשה את זה בכוונה, זה חייב להיות פיגוע, זה חייב להיות באמת, כאילו, לכן אתה הולך איזשהו משהו כמו המוסד, זאת אומרת, זה לא יכול להיות שפשוט, כאילו, בטעות, גשר, מה, הוא השלישי באורכו בעולם, משהו כזה, כאילו, נכון? במדינה מתוקנת, זאת אומרת, לא תגיד איזה...
בוא, מדינה מתוקנת, זה במרילנד, השם ירחם. אגב, גשר שקירב בעונה השנייה של הסמויה, מי שמאזין איזה ועוד לא ראה הסמויה, מיד לראות.
אני אגיד רק שבניגוד למה שנדמה לנו, גם מדינות המערב הכי מערב, הן לא תמיד הכי מתוקנות מהבחינות האלה, זאת אומרת, אנחנו תמיד נראה לנו שרק ישראל היא פרטאץ' בו,
אני שואל מה, אני אומר, ביידן, אתה הראש, אתה השם.
עוד היה, עידן עמלי סרב היום להצעה להדליק משואה בהר הרצל, מה, איך את...
תנגבי פה בצד הקודם.
עידן עמלי באמת ממשיך להפציע מעלינו, באמת כישראלי, אתה יודע, שכולנו היינו רוצים להיות.
אמרה עוד היה בעיניים מצורפות.
אתה יודע, זה הספורט הלאומי עכשיו באמת לעוף על עידן עמלי, אז אני לא חושבת ש... אבל כן, כמו שיש את קבוצת הפייסבוק, מה מצחיק שאמרה, אני רק רוצה להזכיר, הוא נשוי וגם אתן. אבל... כן, האיש, בנוסף לכל, גם צניעות וענווה שורה בו, בהחלט.
שלמה, היום דווח שאחרי ש-MSNBC גייסו את ראש הוועדה הרפובליקנית לשעבר, אחרי שהיא פותרה מהתפקיד בגלל טראמפ, הם פיתרו אותה אחרי יום בגלל מחאה של טלנטים בשידור. האם יש לתקשורת הישראלית לאן לשאוף?
צריך לומר שהטרלול האמריקאי, הפרוגרסיבי האמריקאי, אני אגיד, אנחנו עדיין למרבה השמחה רחוקים משם, אבל... דווקא בהקשר של התקשורת, לא כל כך תסתכל איך נראה את התקשורת שלנו. יש, בוא, אתה לפי אמצעי התקשורת, אתה יכול לדעת בדיוק מה תראה על המסך, להוציא חריג אחד בכל ערוץ, זה הכל.
אז הם הוציאו אפילו את החריגה האחת, אני חושב, מהערוץ שלהם.
כן, אבל בוא.
זה השבוע שהיה, תודה רבה להודיה, תודה רבה לשלמה, תודה רבה לגילן, תודה רבה למאזינים. אם אהבתם את הפרק הזה, תנו לנו 5 כוכבים בפלטפורמה אהובה עליכם, אם לא אהבתם את הפרק הזה, לא משנה, לא אמרתי כלום. תודה לעידן קוקה על העריכה, תודה לעדי של המובילאית של ההפקה. את התוכנית הזאת, כמו גם תוכניות נוספות של מקור ראשון, תוכלו למצוא באתר שלנו, בספוטיפיי, באפל מיוזיק ובכל מקום שבשדר הסקטים. אני אלחנן שפייזר, שיהיה לכם שבוע עצים.
מקור ראשון, הסקטים.